לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, ערב שבת שלום. אנחנו כבר עלינו כיתה, תף, שין, פי, בית. ערב שבת קודש, פרשת האזינו. אנחנו נמצאים בעשרת ימי תשובה, אבל כבר יום אחד אחרי. זה מרחשן שפתי, חזל קוראים לזה, השפתיים עדיין מרחשות, כל חודש מרחשבן, אנחנו עדיין מנגנים, מתנגנת לנו המנגינה של עשרת ימי תשובה, ובאמת בפרשת השבוע היא מתנגנת נהדר, כל המנגינות של עשרת ימי תשובה מתנגנות נהדר נהדר בפרשת האזינו, תשמעו. אנחנו היינו בעשרה ימים שעליהם אומרים חזל ספרי מיתים, וספרי חיים פתוחים לפניו. במשך כל העשרת ימי תשובה, ראש השנה, עשרת ימי תשובה ויום כיפור, ספרי מתים וספרי חיים, או ספרי חיים וספרי מתים, פתוחים לפניו. חז"ל אומרים ככה, זכה נכתב בספר החיים, לא זכה נכתב בספר המתים. זה היה. מה הפירוש נכתב בספר המתים? יותר פשוט למחוק אותו מספר החיים וגמרנו. לא. יש ספר המתים, דיברנו על כך. בכל אופן, זה היה בשבוע שעבר, אתמול היה יום כיפור, ואנחנו עכשיו כבר אחרי, זה לא בדיוק אחרי, זה למעשה נמשך עד הושענא רבה, ויש כאלה שאומרים עד, עד נר שמיני של חנוכה, שאז מסלקים את הפתקאות, מה זה? תפל בזה פעם בעזרת השם. בכל אופן, ספרי מתים פתוחים לפניו, והשבוע אנחנו רואים את זה נורא ברור. השבוע, רבותיי, בסוף פרשת האזינו, ממש בסוף, מסופר שמשה רבנו נפטר. ויאמר השם אל משה, וידבר השם אל משה בעצם היום הזה, למה צריך בעצם היום הזה? שבני ישראל ינסו לעצור, כלומר רצו לעצור. עלה אל ראש הר העברים הזה, הר נבו, אשר בארץ מואב, אשר על פני יריחו, וראה את ארץ כנען אשר אני נותן לבני ישראל לאחוזה, ומות בהר אשר אתה עולה שמה, והאסף אל עמך כאשר מת אהרון אחיך באור ההר, והאסף אל עמיו. מה זה כאשר מת אהרון אחיך? כדאי לכם להסתכל בחומש עם רשי, זה נורא מרגש, רשי מספר שם הסיפור, לא לעכשיו. בכל אופן זה בדברים, פרק למד ב', פסוקים מם ח' עד נון, הקדוש ברוך הוא אומר, בוא תמות כמו שמת אהרון אחיך, וחמדת, רשי מביא, וחמדת במיטה הזו, זו מיטת נשיקה. בנשיקה זה כמו השקה. משיקים אונייה מהמספנה אל הים, אז לא זורקים אותה טרח, ולא גוררים אותה בכוח, אלא פשוט מאוד פותחים את השערים. המספנה היא כמו בריכה ענקית ריקה, בלי מים. אנשים עובדים מסביב האונייה, עובדים, 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 מנקים, מסדרים. ברגע שנגמרת כל העבודה, כולם עולים על סולמות למעלה, למעלה, בורחים מהבריכה הזו, פותחים את השערים, המים חודרים לא בבת אחת, לא שצף קצף, ולאט לאט לאט לאט, כשהמים בתוך הבריכה מגיעים לגובה המים של הים, אז האונייה מתרוממת, השקה, זו נשיקה, הקדוש ברוך הוא ואיפח באפיו נשמת חיים, באדם הראשון, איך נופחים עם הפה, כמו נשיקה, כמו הנשמה מלאכותית, נשיקה זה בדיוק אותו דבר, אבל שואבים את מה שבנפיחה נושפים, בנשיקה נושמים את זה בחזרה. זו קדוש ברוך הוא נושם, שואב בחזרה לתוך פיו, ישקני מנשיקות פיו. בקיצור, זו הייתה האמיתה של משה רבנו. על כל פנים, מה אני רוצה כאן, אני לא רוצה עכשיו להאריך על זה, כי זה נושא בפני עצמו. אני רק רוצה לגעת על כך ששבוע שעבר, כלומר אתמול, מה שבוע שעבר? במשך עשרה ימים עד אתמול, עוד דיברנו על ספרי חיים וספרי מתים, והיום טרח, הדבר הראשון שאנחנו עושים זה פוגשים ספרי מתים. זה לא נכון. כי ספרי מתים מופיע בסוף פרשת האזינו. מה עד ספרי, מה עד, מה עד הסוף? מלא ספרי חיים. האזינו השמיים והדבר, השמיים נותנים גשם, זה חיים, ותשמע הארץ עם רפי, יערוף כמטר לקחי, מטר זה עוד פעם חיים. בקיצור, זה לא בדיוק ספרי מתים. אבל בכל אופן, מיד, איך שאנחנו גומרים על ספרי חיים וספרי מתים, אז יש לנו כאן תמונה בגודל טבעי, חיים ומתים. ואני רוצה, רבותיי, ברשותכם, הפעם אני לא איש חברה קדישה, אבל אני הפעם רוצה דווקא לדבר קצת על חיים ומתים. ספרי חיים וספרי מתים נפתחו, משה רבנו נפטר, ואני לא מבין את הנושא הזה, מפני שהגמרא במסכת סוטה, דף י' ג', לומדת איזה גזירה שווה, על משה רבנו שהוא נפטר באור ההר, כתוב, הוא מות שם, כתובה שם המילה שם. כשמשה רבנו עלה להר סיני, והוא היה שם 40 יום, אז כתוב, היי שם 40 יום. הגמרא במסכת סוטה עושה גזירה שווה. כמו שבמשך 40 הימים שהוא היה בהר סיני, עומד ומשמש לפני הקדוש ברוך הוא. מה זה משמש? שירות. מקשיב, לומד, לשרת. זה לא דווקא לצחצח את הנעליים, שהגבאי, כתוב שהתלמיד משמש את רבו. הכוונה הוא שומע, הוא מקשיב, הוא לומד. על כל פנים, אז כך אומרת הגמרא, כמו ב-40 הימים, שמשה רבנו היה בהר סיני, היה עומד ומשמש את רבו, כך אחר מותו, תקשיבו טוב, משה לא מת. זה הלשון של גמרא, לא שלי. להקריא לכם את זה בפנים? משה לא מת. עומד ומשמש את רבו. איפה זה כתוב? במסכת סוטה. כמו שאמרתי, דף י' ג', אם אתם רוצים אני אחפש את זה בפנים, אבל זה תאמינו לי, הנה כאן. הנה במסכת סוטה, דף י' ג', עמוד ב'. משה לא מת, אלא עומד ומשמש במרום. פשוא. עכשיו רבותיי, בואו לרגע אחד נעצור עם לרענן את הזיכרון. במסכת תעני דף ה' עמוד ב', אומרת הגמרא, אמר רבי יצחק, יעקב אבינו, יעקב לא מת. למה? כי לא כתוב הימות, כתוב היגווה והיאסף אל עמיו, לא כתוב הימות, אז לכן יעקב לא מת. יפה. מה זה שם הכוונה? בעזרת השם נגיע פעם, נטפל בזה, איך מתים, איך לא מתים, איך יעקב כן מת, לא מת. יש שם איזה גזירה שווה, שבטיחה מארץ אויב, וזרחה מארץ שוויים, כמו שאתה בחיים, כמו שזרחה בחיים, ככה אתה בחיים, הכל בסדר, יעקב לא מת, כי לא כתוב הימות. אבל משה רבנו, כתוב במפורש, ומות, הקדוש ברוך אומר למשה, בוא להר, ומות, תמות בהר. ואחר כך גם כתוב במפורש, ממש בסוף התורה, משה עבדי מת, כך אומר הקדוש ברוך הוא, משה עבדי מת. כלומר, משה כן מת. כתוב במפורש הוא מת. אז מה זה משה לא מת? חזל אומרים, מסכת סוטה דף י' ג' עמוד ב', משה לא מת. והתורה אומרת, משה כן מת. אז זה מחלוי כס. משה, התורה אומרת שהוא כן מת. מה זה? מה קורה פה? איי, 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 התשובה נורא פשוטה. בשביל לדעת איך משה כן מת או לא מת, אנחנו צריכים ללמוד פרק, אולי מה שאנשי חבר'ה, סתם אני אומר, לא חבר'ה קדישה, אנחנו צריכים ללמוד פרק לא יודע איפה, מה זה למות? איך מתים? מי מת? בסלנג העברי אני יודע, אני מת עליך, אני מת על שוקולד, אני מת לעשן סיגריה. מתים כל הזמן, זה לא למות אמיתי, זה שטויות. זה אומרים חזל, רצונך שלא תמות, מות עד שלא תמות. ורצונך, אם אתה רוצה כן למות, אז תחיה את עצמך. אתה רוצה לא למות, תמית את עצמך, תמית את כל הרצונות, את המאוויים, את התשוקות. אוקיי. אני רוצה להבין מה זה נקרא למות, איך מתים. בשביל לדעת איך מתים, צריך לדעת לפני כן איך חיים. הרי החיים לא מתחילים במוות. קודם חיים, 80, 90, 100, 110 שנים, בעזרת השם הלוואי יותר, ורק אחר כך מתים. אז מה אתה כבר צעיר, רוצה לדעת איך מתים? רגע, קודם איך חיים. נחיה נכון, נלמד אחר כך גם למות נכון, ויש סיפורים על הרבה צדיקים, שמתו בדיוק כמו שכתוב בגשר החיים, ממש מתו מותק, בנשיקה, אפילו עשו ברכה. כשאנחנו לוקחים כוס קפה עושים ברכה, על ארטיק עושים ברכה. רבותיי, עשו ברכה על המיטה, עשו ברכה, ועצמו את העיניים עם בת צחוק על פניהם. איזה ברכה עשו? אתם יודעים איזה ברכה עושים? לא המפיל ולא דיין האמת, שהכל נהיה בדברו. לוקחים עוד לגימה קטנה מהמים, ועושים לכל העולם, חבר'ה תישארו פה, תודה רבה, אנחנו הולכים למקום הרבה, 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 הרבה יותר טוב. בקיצור, לפני שנדע מה זה נקרא למות, צריך לדעת מה זה לחיות. לנו יש בעיה קטנה, כי אנחנו למדנו עברית. בעברית אנחנו יודעים מה חי, ג'וק, מסתובב, מטייל, נע ונד, והוא חי. דורכים עליו, או עושים עליו קצת ספרי, כ-400, כ-600, לא יודע, כ-2000, והוא מת. אז אנחנו יודעים, ג'וק חי, מטייל, ג'וק מת, שוכב דומם. אותו דבר לא עלינו, השם ירח עם חתול נדרס בכביש, או כלב, או אכבר. אז לפני כן הוא היה חי, רץ, 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 קפץ על פחי השפעה וחיפש אוכל, ועכשיו הוא מחוץ, באמצע הכביש. מחוץ, בחוץ. אז הוא היה חי, ועכשיו הוא מת. ממילא אנחנו יודעים לעשות הקש, כמו שג'וקים וחתולים מתים, גם בני אדם מתים. הוא היה חי, והוא הלך לבית חולים, וחיברו אותו שם לכל מיני מוניטורים, עד שהיה שם גלי מוח אפס, דופק אפס, אז הוא מת. ומנפיקים לו תעודת פטירה, סיכום מחלה, רישיון קבורה, ואומרים שהוא מת. רבותיי, זו טעות. זה נקרא למות מבחינת קופת חולים. לא באמת. זה לא באמת למות. ג'וק מת ככה. חתול מת ככה. גם זברה ובת יענה ואריה וג'ירפה ככה מתים. אבל לבני אדם יש עוד חלק. רוח הבהמה תרדי למטה לארץ, ורוח האדם תעלה למעלה. כך כתוב בספר קהלת. הבעלי חיים, כל הבעלי חיים, זה משהו נורא משוכלל, אבל זה סוג בטריות. בטריות נורא משוכללות, יש להם רק רוח. הרוח נגמרת, אז הם מתים, בדיוק כמו סיגריה. הייתה סיגריה, שרפו אותה, היא נגמרה, היה קצת אפר, גם האפר התבזר, ואין. היה סיגריה, ואין סיגריה, אין, היא נגמרה, היא נגמרה, היא נגמרה לגמרי. אם היה פילטר, אז הפילטר נשאר. אם זה היה סיגריות של פעם, כשאני הייתי ילד, ככה הזקנים היו מעשנים, אז אחר כך כשזרקו, אז זה נשרף, עד הסוף, לא נשאר. אין. האם בן אדם זה סיגריה? האם תולעים אוכלים את הבן אדם בקבר ודי? אין יותר בן אדם? נגמר? טעות. למה טעות? כי בתחילת חומש בראשית, זה אנחנו נקרא בעזרת השם בשמחת תורה, עוד קצת זמן. בתחילת חומש בראשית, כתוב, ויפח השם אלוקים נשמה באדם, ויפח השם נשמת חיים. מה זה נפח? מן דנפח, אומר הזוהר, מן דנפח, מי שנופח, מדילי, מעצמו נופח. כלומר, בכל אדם ואדם יש חלק אלוקה ממעל. הקדוש ברוך הוא חי וכיום לעד ולנצח נצחים ולעד ולעולמי עולמים. הקדוש ברוך הוא חי, מוגדר כחי, לא שייך, זה חי. אם חלק מאיתנו שייך לנשמת אפו של הקדוש ברוך הוא, החלק הזה לא ימות. החלק הזה הוא חי, הוא קדוש ברוך הוא חלק. הוא נחצב מתוך כיסא הכבוד. כיסא הכבוד זה מקום הכי, 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 הכי גבוה, הכי גבוה, הכי גבוה. מעל כיסא הכבוד כבר יש רק את הקדוש ברוך הוא בעצמו. אין עוד דרגות, אין עוד שלבים. כלומר, הנשמה שלנו לא נלקחה מאיזשהו אחד השלבים, אחד, 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 אלא למעלה, 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 הכי, 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 למעלה, 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 בקדוש ברוך הוא. משם נחצבה נשמת תאינו, והנשמה הזו היא חיה וקיימת לנצח. אין בה מוות. למשל, אני אנסה להמחיש את זה עם דוגמאות קצת עממיות, אבל רבותיי, אני רוצה להגיע לפואנטה, אל משה לא מת. לא אנחנו, אבל אין ברירה, אנחנו מדברים כאן על דברים טיפה עמוקים, אז נלך מן הקל אל הכבד. כמובן, כמה שנספיק. שימו לב. כולם מכירים את השיר הזה, או אנחנו אומרים אותו בקידוש לבונה, בברכת הירח. זה קטע של גמרא במסכת ראש השנה. היה שם איזה קוד, איזה רמז, איזה סיסמה, לדעת מי שייך אלינו ומי שייך לאויבים שלנו. אז היו צריך להגיד, דוד מלך ישראל חי וקיים. את זה אמרו בזמן שהרומאים שלטו כאן בארץ ישראל. אחרי, בתקופת חורבן בית המקדש השני, דוד מלך ישראל היה עוד לפני בית המקדש הראשון, שלמה בנו בנה את בית המקדש הראשון, עמד 420 10 שנים, אחר כך 70 שנה חורבן, אחר כך עוד 420 שנה בית המקדש השני, כלומר מדובר פה 1,000 שנים אחרי שדוד המלך כבר נפטר. והייתה סיסמה, דוד מלך ישראל חי וקיים. ואני שואל אתכם, רבותיי, האנשים האלה הזויים? מה פוש דוד מלך ישראל חי וקיים? מת! לא. דוד זה מושג. נכון, האיש דוד מת. כתוב הגמרא מסכת שבת מעריכה לתאר איך הוא מת בשבת לפנות ערב בחג השבועות. סיפור יפה, דרמטי, נפל מהמדרגות, ואפילו שמה שלמה המלך שאל שמה שתי שאלות, מה נעשה עם דוד המלך, הוא נפטר, הוא שוכב בחמה, בשמש, הוא עלול להתקלקל, להסריח, הגבייה תיצוס. חי, אין בעיה שהוא יהיה שעה בשמש. למת יש בעיה. זאת אומרת שדוד המלך, מבחינת קופת חולים, אפשר היה להנפיק לו תעודת פטירה, סיכום מחלה, רישיון קבורה, ובאמת קברו אותו, יש קבר של דוד המלך. אבל דוד המלך זה לא רק איש, דוד המלך זה גם מושג. דוד המלך זה הליכוד הלאומי של העם היהודי. דוד המלך זה המושג של מלכד את כל העם. חז"ל מספרים שלעתיד לבוא, כשהקדוש ברוך הוא יעשה סעודה גדולה לצדיקים, אז מי ייקח את הכוס של ברכה? לא אברהם, לא יצחק, לא משה רבנו ולא אהרון הכהן, דוד המלך. למה דוד המלך? מה הוא היה? כן, אני לא בא להפחית מערכו, אבל מה פתאום? איך הוא נכנס לשם? הוא המלכד, המלכד של כל העם בתקופה, לכל אורך ההיסטוריה, דוד מלך ישראל. אז דוד מלך ישראל חי, כל זמן שעם ישראל חי, ועם ישראל לא מתפזר, אז דוד מלך ישראל חי וקיים. ניקח את זה עם דוגמאות יותר עממיות, אז יותר יובן לנו. הייתה פעם סיסמה גדולה ברוסיה, הרוסים זוכרים אותה, לנין, שמש העמים, חי וקיים. את זה אמרו גם הרבה שנים אחרי שלנין מת. הארון שלו היה בכיכר האדומה במוסקבה, שם היה הקבר שלו, קבר גדול, קבר מפואר, ותמיד ידעו כולם, גם את הילדים בבתי הספר לימדו, לנין, שמש העמים, חי וקיים. רבותיי, מתי באמת מת לנין? הוא מת פעמיים. פעם אחת הגוף מת, מתי שקופת חולים הנפיקה לו תעודת פטירה, סיכום מחלה ורישיון קבורה. זה היה הפעם הראשונה. הפעם השנייה של לנין מת, זה מתי שקרסו כל החומות של הקומוניזם. כשהקומוניזם קרס, לנין מת. הבה נמחיש את זה עם דוגמה שלנו, לא צריך ללכת לרוסיה. בארץ ישראל, המבוגרים שבנו זוכרים, היה פעם איש, קראו לו הרב מאיר כהנה. הוא היה איש מאוד קיצוני, מאוד התנגד לערבים, התנגד לחיות עם הערבים ביחד, טען תמיד שצריך לעשות להם טרנספר, להוציא אותם מהארץ. הוא היה כל כך קיצוני שהוא הפך להיות מושג כהניזם. כהניזם נקרא אנשים שהולכים בדרך של כהנה, מאוד 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 מתנגדים לערבים. את כהנה הרגו, הוא מת. ובכל אופן, אחרי שכהנה מת, קמו כמה תלמידים שלו, והמשיכו את הדרך הזו, והם קראו לעצמם כך. כך זה כהנה חי. כלומר, עוד כהנה חי. עכשיו רבותיי, מה יקרה ביום אחד שפתאום, אם זה יקרה או לא יקרה, אני לא נביא, אני לא יודע, אבל בהיסטוריה יש טריליון הפתעות, לך תדע. מה יהיה ביום אחד שפתאום יהודים וערבים יתחילו באמת, באמת, באמת להתנשק ברחובות באהבה? בכל אופן, הם בני דודים שלנו, בנים של אברהם אבינו. אל תגידו שאני נאיבי, שאני שמאלני, שאני ימני, אני מדבר כאן רק להסביר את הפסוקים. לא, 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 צופה פוליטיקות, לא יודע כלום, לא מבין בזה. אבל מה יקרה ביום ערבים ויהודים באמת באמת יתחילו לאהוב אחד את השני, לא בכאילו, לא בגלל אינטרסים. אמיתי, 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 יאהבו אחד את השני. ביום הזה כהנה ימות, נכון? למה? כי הכהניזם זה להילחם בהם. אם אתה אוהב אותם, אתה גומר להילחם. בקיצור, לא אכפת לי מתי שזה יקרה וכשזה יקרה, באנו להבין מה זה לחיות ומה זה למות. עכשיו אם אתם רוצים, יש לי גם דוגמה אישית. סיפור קטן שלי, פרטי. כבר סיפרתי כמה וכמה פעמים שאימא שלי, זיכרונה לברכה, הייתה תלמידה של הגברת שרה שנירר, עליה השלום. היא אחר כך הייתה גם מורה, תחילה בבית הספר שלה, שמה בקרקה, ואחר כך שרה שנירר הייתה שולחת שליחים, כמו שבחבת שולחים שליחים, היא הייתה שולחת שליחות לכל מיני מושבים ויישובים ועיירות, כדי ללקט בנות, ולעשות בתי ספר בית יעקב. גם הסבא מנוברדוק עשה את זה, שלח תלמידי נוברדוק לכל רחבי רוסיה, בחבד עשו את זה הרבה. בקיצור, שרה שנירר עשתה את זה, זיכרונה לברכה. ואימא שלי הייתה מאוד 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 חסידה שלה, של הגברת שרה שנירר. טוב, אחר כך הייתה שואה, אימא שלי באה ארצה, באנו לגור בכפר עטה, זה על יד חיפה, קוראים למקום הזה היום קריית עטה. ואימא שלי הייתה שם מורה ומנהלת של בית ספר בית יעקב, כלומר שליחה של שרה שנירר. ויהי היום, הבית ספר עוד היה קטן, אני אספר לכם משהו שהיה לפני 60 שנה, אולי אפילו יותר, הייתי ילד קטן, נער צעיר, הבית ספר עוד היה כמה צריפים, עם כמה ביטנים קטנים כאלה, היום קוראים לזה קרוונים, אבל זה לא היה קרוונים, זה היה כאלה ליפטים כאלה, חוץ מחדר אוכל, היה כבר יותר מכובד, בנו איזה חדר אולם, שם היה בר מצווה שלי דרך אגב באולם הזה. בכל אופן, הבתים היו, החדרים היו מצריפים, שירותים היו נפרדים, גם צריף. ומורות ישבו בחדר המורות, הדלת הייתה פתוחה, ודיברו שטוטי, אני יודע, הפסקה, ואחת התלמידות, איזו שובבה, קלטה כאן איזושהי סיטואציה מעניינת, הלכה בשקט בשקט מאחורנית, המפתח היה נעוץ מבחוץ, מחוץ לדלת, והמורות ישבו בפנים, הדלת הייתה פתוחה. תלמידה קלטה את הפוזה, הלכה בשקט בשקט, טרקה את הדלת, נעלה אותו על המפתח, וזרקה את המפתח לקוצים. כלומר, סגרה את כל המורות, כמה זה כל המורות שם, 3 או 4, אולי 5, לא מאמין, כנראה שפחות, זה היה כל הבית ספר, וסגרה את המורות בפנים, עכשיו איזה כיף, יש לכל ה-20 תלמידות של בית ספר בית יעקב, מכיתה א' עד כיתה ח' היה 20 ו-30 תלמידות בסך הכל, אולי 40, חופש, המורות נקלועות. כמובן, אתם לא צריכים לדאוג, המורות לא יודעות לקפוץ מהחלון, אבל אל תדאגו רבותיי, הם לא נשארו שם עד עצם היום הזה, גם פלאפונים לא היה אז לקרוא להזעיק עזרה, אבל דפקו על הדלת פה, דפקו על הדלת שם, השרת הגיע, חיפש, ניסה להתאים מפתח אחד, מפתח שני, זה מפתחות יל פשוטים כאלה, זה לא היה מפתח מי יודע מה. בקיצור, אני לא יודע אם אחרי 3 דקות, או 4 דקות, או 2 דקות, או 0.5 דקה, שחרר את המורות. אמא שלי, זיכרונה לברכה, ידעה מי הייתה התלמידה השובבה. ואם אתם רוצים לדעת, גם אני יודע. אבל אמא שלי לא דיברה על זה אף פעם. לשון הרע, חס ושלום. התלמידה הייתה נורא לחוצה. היא הייתה בטוחה שעכשיו אמא שלי תזמין את ההורים שלה, תעשה מזה סקנדל, תיתן לה עונש, תוריד אותה כיתה, לא יודע, היא הייתה לחוצה. יום, יומיים, שלושה, ויום, יומיים, שלושה, ארבע, אמא שלי שתקה. הגיבה, לא הגיבה על זה כלום, כאילו לא היה כלום, ממש מפתירים כדי אשתקד. לא דיברה, אפילו לא ברמז. טוב, אחרי 4 ימים, כמובן, הרוחות נרגעו, כולם שכחו מזה, עברו לסדר היום. אולי שבועיים אחר כך, היא סיפרה לי, הייתי ילד ככה סתם, כמשיח לפי תומו, התלבטה איתי, היא סיפרה לי, אני יודעת מי הייתה התלמידה הזו שעשתה את זה. כי דיברו על זה, זה היה שיחת היום, אולי בכל כפרת, אבל לפחות בבית שלנו. אני יודעת מי הייתה התלמידה הזאת. אבל לא ידעתי איזה עונש לתת לה. כי כל הזמן חשבתי, כיצד הייתה גברת שנירר, ככה, גברת שנירר, ככה הייתה קוראת לתמידה. לא ידעתי, ניסיתי כל הזמן לחשוב, כיצד הייתה גברת שנירר מגיבה על כזה מאורע. כל הזמן ניסיתי לחשוב במשך כל השנים שהיינו ביחד, ואני מספר על סיפור שהיה אולי 20 שנה אחרי שגברת שנירר נפטרה כבר. כל הזמן ניסיתי לחשוב בכל השנים שהיינו יחד, איזה סיטואציה שדומה לזה קצת, דומה לזה טיפה, דומה לדומה, משהו ככה שיהיה כזה הקש, גזירה שווה, משהו. לא הצלחתי למצוא שום דבר דומה, אז לא ידעתי מה לעשות, החלטתי שב ואל תעשה עדיף. טוב, זה מה שאני שמעתי. הרבה שנים אחר כך, כשגדלתי, כשלמדתי בישיבה, נזכרתי בסיפור הזה, וראיתי בגמרא במסכת סנהדרין על נבוזרדן, מרודן בלח, בן מרודן בלח, שהגמרא אומרת, עבד, את הפסוק אומרת עליו, הגמרא, עבד, בן יכבד אב ועבד אדוניו. הוא היה מכבד את אדוניו, היה לו פסל בחדר מטכ"ל, איך קוראים לזה? לא מטכ"ל. פיקוד. חפק. בחדר הפיקוד שלו היה לו פסל של אדוניו, של נבוזרדן, וכל פעם כשהייתה לו שאלה, אז הוא נעמד מול הפסל, עצם את העיניים וניסה לחשוב מה הפסל, כלומר מה נבוזרדן היה עכשיו אומר. הוא היה כזה מין עבד יכבד אדוניו, שהוא היה נוסע בקרקרה, רחוק מאדוניו, 2,000 קילומטר. והפסל, תמונה של אדוניו הייתה, וכל פעם כשהייתה לו שאלה, ספק, הוא היה מסתכל על הפסל, ומנסה לעשות מהלכים כאלה, שיתאימו להלך המחשבה של אדוניו. ועל זה אומרים חז"ל, זה נקרא בן יכבד אב, ועבד אדוניו. ואני פתאום קלטתי, איי, זה גם אמא שלי. כשאימא שלי 20 שנה, אחרי שהגברת שרה שנירר נפטרה כבר, אימא שלי עוד מתייעצת איתה, מתייעצת איתה. אז אני הבנתי שזה נקרא ששרה שנירר לא מתה. מתי היא מתה? עוד 20 שנה אחר כך או 30 שנה אחר כך, כשאימא שלי מתה. כשאימא שלי נפטרה, אולי נשארו עוד תלמידות שעושות את זה. בכל אופן, מה הבנו כאן מכל הסיפורים הדרמטיים עד עכשיו? שעכבר מת כשיש תעודה מקופת חולים. בן אדם לא מת. בן אדם ממשיך לחיות. ממילא עכשיו אני לא מבין, מה כל כך קשה לך שכתוב בתורה, הקדוש ברוך אומר למשה רבנו, בוא תעלה להר ותמות ותיקבר ותיקבר, וחזל אומרים שמשה לא מת. יש שני משה. יש משה האיש, זה גוף עם לחץ דם, עם סוכר, עם כל המערכות הפיזיולוגיות שמכירים אותם, יודעים כמה לחץ דם צריך להיות, כמה חום, כמה זה, כמה אוכל, כמה ויטמינים. זה משה גוף. אבל זכרו תורת משה עבדי. עם ישראל כולו מחשבן למשה רבנו. נו, ככה לא מתים. ואם אתם רוצים לכך, יש לי דרמה. בשבילה צריך הפסקה קטנה. חבל על הזמן, ההפסקה זה יבזבז לכם שתי דקות שלמות של קשקושים, של מוזיקה, סתם לעשות פומפות בראש. אבל אין ברירה, קחו אותה. שלמה המלך אומר בספר קהלת, נדמה לי שזה בפרק י"ט, אני יכול לחפש אם חשוב לכם, טוב הכלב החי מן האריה המת. טוב הכלב החי מן האריה המת. מתי הוא אמר את זה דרך אגב? כשהוא ראה את דוד המלך מוטל מת, ולשלמה המלך יש שתי שאלות, מה לעשות איתו, הוא מת בשבת. אבא מת ומוטל בחמה, אז אמרו לו, אתה צריך לעשות לו לטלטל אותו, אגב, שים עליו כיכר או משהו כדי שהוא יהיה כאילו בסיס לדבר המותר, ודרך אגב תטלטל. וחוץ מזה, כלבים של בית אבא רעבים, מה לעשות איתם? אז הוא אמר, לכלבים, חתוך נבלה ותן להם. כלבים זה לא מוקצה, ואבא כן מוקצה. כששלמה המלך ראה את זה מאירופה, טוב, הכלב החי מן האריה המת. האריה, אבא שלי, דוד המלך, אריה, מה זה אריה? לב ארי, ככה התנ"ך מגדיר אותו. דוד אבי, לב ארי לו. יש לו לב של אריה. אריה! אבל מת. בקיצור, יש סיפור בספר ילקוט שמעוני. בקהלת, שם בפרק י"ט. תקשיבו סיפור. היה פעם איש רע, שלא אהבו אותו. קראו לו שחיק תמיה, לא טורנוס רופוס, אלא יוליוס, שמוליוס, שכחתי מה אני אגיד לכם. עוד מעט אני אזכר. שחיק תמיה. שחיק תמיה, שחוק עצמות. זה כזה כמו בעדינות, אבל די ברור, ימח שמו וזכרו. כי העצם, עצמות, זה הדבר היחיד שנשאר אחרי המוות. הבשר מתפורר, העצמות נשארות. אם זה בשמש, הן נשארות. 100-200 שנה, לא יודע כמה. בקבר יכול להישאר גם 10,000 שנה. אז מקללים אותו שגם הזכר שלו, ימח שמו, שחיק תמיה, שהעצמות שלו ישחקו. אז הרשע הזה, המושל, ההגמון, שחיק תמיה, קיסר, זה נקרא מושל צבאי, שהוא היה מושל של טבריה, והיהודים לא אהבו אותו. למה לא אהבו אותו? כנראה שהיה מוצדק, הוא כנראה היה יותר מדי מאף למעלה, יותר מדי הרגיש את עצמו הקיסר של השכונה, הפריץ של השכונה. ומאחורי הגב שלו, דבק עליו שם כלב. למה אף אחד לא יודע, אולי היה לו כלבים בבית, אולי היה לו אף ארוך, אולי היה לו זניים, אולי הוא נבח, לא יודע, קראו לו כלב. כמובן שלא בפניו, בפניו, אדוני השר, אדוני המלך, אבל מאחורי הגב שלו אמרו, בואי נה, אתה יודע, הכלב נסע, אפשר להשתולל, לכלב נולד נכד, אתה יודע, הכלב ככה, על הכלב, דיברו הכלב, קראו לו הכלב. מה אני אגיד לכם, הוא ידע מזה. הוא שמע, שמועות אי אפשר לסתור, הוא שמע, ומה הוא יכול לעשות? אדוני, אתה רוצה שלא יקריא לך כלב, אל תהיה כלב. הוא היה כלב. תכלס, מכיוון שהוא מטפל ביהודים, הוא גם חייב ללמוד את המנטליות שלהם, לקרוא את הספרים שלהם, ללמוד, לדבר בהם, הוא היה מושל של העיר טבריה, טבריה הייתה עיר של יהודים. אז יום בעיר אחד, האיש האינטליגנט החליט לקחת משקפיים, וללמוד, מחשבת ישראל, מסילת ישרים, שערי תשובה, שיעורים באגדות חז"ל, מה פתאום? התחיל ללמוד תנ"ך. תנ"ך הוא התחיל ללמוד. מאיפה הוא התחיל, אני לא יודע, אולי מבראשית, אולי מקהלת, אולי מקהלת פרק י"ח, אולי רק שני פסוקים, לא יודע. בכל אופן הוא הגיע לפסוק, כי טוב הכלב החי מן האריה המת. איי, תפור עליי. מה היהודים אומרים? שאני כלב. יופי, שאני אהיה כלב, אבל אני כלב חי. הוא קרא לחכימה די יהודאי. אני אעשה לכם עכשיו חידון. מי מוגדר בגמרא חכימה די יהודאי? חכם היהודים. רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה הוא חכימה די יהודאי, החכם של היהודים. הוא קרא לו. ובלי שרבי יהושע בן חנניה שמע את כל ההקדמה שאתם שמעתם עכשיו עם הפסוק של ספר קהלת, ישר הוא ניגש אליו והוא אומר לו, תו אנ, אני מן משה רבך, אני יותר טוב ממשה רבך. אה, מה אתה אומר? על מה אתה מסתמך, אדון טורנוס רופוס? על מה אתה מסתמך? שאל אותו רבי יהושע בן חנניה. פתח לו ספר תנך, הראה לו, כי טוב הכלב החי מן האריה המת. רבי יהושע, אני יודע שהעם שלך קורא לי כלב, נכון? אתם כולכם חושבים שמשה רבכם היה אריה, אריה גדול. אין בעיה רבי יהושע, אני לא מתווכח איתך. אני כלב, כלב, כלבלב, מה שאתה רוצה. משה אריה, אריה ענק, אריה דבי אליי, מה שאתה רוצה. תכלס, רבי יהושע, אני חי. משה מת? טוב, הכלב החי מן האריה המת. נוק אאוט. הביא לו פסוקים. מה אומר רבי יהושע לפסוק? שלמה המלך לא התכוון, הוא לא אמר, לא הבנת, זה לא, זה הוצא את הדברים מהקשרם. אדוני, אין, כתוב, כלב החי טוב מן האריה המת. רבי יהושע בן חנניה היה יותר חכם ממה שאנחנו חושבים, הוא עשה את עצמו כאילו לא שומע. התחיל לדבר על דברים אחרים, הסב אותו למילתא אחריתא, דברים אחרים, התחיל לדבר לו עורבא פרח, תראה הנה כאן עורב פורח. מה דעתך על איזה פוליטיקה, על החום, ירד גשם עדך כסוכות? יש על מה לדבר, חסר להעביר נושאים, זה נורא קל. דבר על הבריחה של המחבלים, דבר על משהו. טוב, דיברו על הו ועל דה ועל דה ועלה, סיפר לו שיש לו בן דוד אחד שיודע לשחק שח, עוד כמה סיפורים סיפר לו. ואחר כך, לפני שנפרדים, כמשיח לפי תומו, שואל רבי יהושע בן חנניה את הקיסר, יחיל את למגזר גזרתה? האם יכול כבודו לגזור גזרות? הקיסר נפגע. אדוני, על התקן הזה אני יושב פה. המלכות ירום הודה מרומי שולחת אותי לפה, נותנת לי מזכורת כדי שאני אגזור גזרות. אז מה אתה שואל שאלות כאלה? ודאי שאני יכול, יש לי תפקיד ויש לי סמכויות. יופי, אמר לו רבי יהושע, תגזור בבקשה גזרה שאיש לא יבעיר אש במשך 3 ימים. מה הבעיה? מיד הוא הביא את כל הלבלרים שלו ואת כל הסופרים שלו ונתן הוראות לכל הפלחים מסביב, מסביב, מסביב טבריה, מהיום 3 ימים לא להדליק אש. והרצים יצאו דחופים בדבר המלך, החשטרנים והפחות וכולם רצו והודיעו, שלחו את כל ההודעות לכל העיר, לכל הארץ. טוב, תודה רבה, שלום רבי יהושע בן חנניה נפרד. זה היה ב10 בבוקר. מגיע 7-8 בלילה, עכשיו כבר חושך בחוץ, פתאום שומע הקיסר נקישות בשערי הארמון. נוקשים, הולך לפתוח מי שם? רבי יהושע בן חנניה. רבי יהושע בן חנניה מבקש מהקיסר, בוא נעלה לגג של הבית שלך, בית שלך גבוה, אסטרטגי. רואים את כל טבריה, בוא נעלה לגג, עכשיו חושך בחוץ, בוא נראה. מסתכלים שמאלה, ימינה, קדימה, אחורה, בכל צד, בכל חצר יש אש. מה זה? כמעט כמו לג בעומר. כל אש, 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 בכל מקום. בוא נבדוק. הולכים בית אחד, תגיד לי, אתה שמעת שהייתה גזרה לא להדליק אש? כן, שמעתי. אז למה אתה מדליק אש? תראה, אני עכשיו, הבגדים שלי חזרו מהכביסה, ואני אוהב להספיק בהם שרף של עצים, כשהוא עומד על האש, אז יוצא עשן נעים שנספק בבגדים, אז זה ריח טוב. שמעתי. הלכו אל השני. אתה שמעת שיש הוראה מהקיסר לא להבעיר אש? כן, שמעתי. אז למה יש אש בחצר שלך? תשמע אדוני, אני חזרתי מהעבודה, אשתי הכינה היום את האוכל נורא מוקדם, עד שאני חזרתי הוא התקרר, אני רוצה לחמם את האוכל. הגיעו אל השלישי, והוא סיפר עוד איזה סיפור, והרביעי סיפר עוד סיפור, אני לא יודע אם הלכו לחמש או לחמש עשרה, אבל הלכו לכמה וכמה סיפורים, כמה זה. אפילו פעם אחת לא היה איש אחד שסיפר שהוא הבעיר אש, בגלל שהיה סיבה של פיקוח נפש. כולם הבעירו אש, ככה סתם, תחשק להם. אז אהבתי מה, אז הוא אמר, אז הוא אמר, נו אז מה, אז הוא אמר. בקיצור, צפו עליו. שמע. ואז ניגש רבי ישוע בן חנניה, לא לפני אנשים שהוא שאל אותם, יצאו החוצה. ניגש רבי ישוע בן חנניה לרבי, לקיסר, ואומר לו, שחיק תמיה, שחוק עצמות שכמוך. אתה אמרת שאתה יותר גדול ממשה רבנו, נכון? תראה. משה רבנו כתב בתורה, לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת. לפני 2,000 שנה הוא כתב את זה. רבי ישוע בן חנניה אמר 2,000, אז זה כבר 3,500, או 4,000. לפני 2,000 שנה הוא כתב, לא תבערו אש בכל מושבתכם ביום השבת. תסתכל, היהודים לא מבערים אש. אין שום אש אצל היהודים בשבת. חוץ ממה שהם הדליקו ביום שישי. אבל אתה תראה בחצר אש, עושים עליה פיתות, אין כזה דבר. ואתה, תקשיב, אתה היום, נתת גזירה, טריה חדשה. הדיו עוד לא יבש מהגזירה שלך, וכולם מצפצפים עליך. ואתה אומר שאתה יותר גדול ממשה רבנו? תראה! לא יודע אם אמר לו כלום נקשה כמוך, או אפס מאופס, או שהוא רק נתן לו להבין שזה ככה, אבל הוא שואל אותו שאלה קשה, איך אתה חושב בכלל שאתה יותר גדול ממשה? משה גוזר גזרות, מחשבנים לו. אתה גוזר גזרות, מצפצפים עליך, איפה אתה יותר גדול? רבותיי, אם אתם לא מאמינים לי, אז אתם יכולים לפתוח בילקוט שמעוני, בפרק י"ט, בקהלת. כאן נגמר הסיפור. ואני לא מבין. אני חושב שרבי יהושע בן חנניה עשה פה דמגוגיה. הייתי אומר אפילו באגרסיביות דמגוגיה זולה. מה אתה סותם לטורנוסרוף הזה זה את הפה? טורנוסרופוס מגיע עם הוכחה מהפסוקים. טוב כלב החי מן ארי האמת. אז מה אתה אומר לו, שטוק, מי אתה בכלל? חתיכת גרעין של סומסום. נכון. אני גרעין של סומסום. מצפצפים עליי? נכון. מצפצפים עליי. אבל עדיין, הפסוק זועק, טוב, כלב החי מן הרי המת. רבי יהושע בן חנניה לא ענה לו תשובה על השאלה הזו. הוא רק אמר לו, קטנצ'יק, לך, תתחבא, תעוף לי מהעיניים. זאת לא תשובה. הוא שואל שאלה, פותח פסוק מהתנך, אתה חייב לתת לו תשובה, ולא לסתום לו את הפה, להשתיק אותו, לעשות אותו גרעין של סום-סום שיתבייש לדבר. הוא שואל, תענה. הוא אומר, כלב החי טוב מן הרי האמת, אני חי, משה מת, אז אני יותר גדול ממנו. תגיד מה שאתה רוצה, מצפצפים עליי, לא מצפצפים עליי, מחשבנים למשה רבנו. כל הסיפורים האלה מרגשים מאוד, אבל זה לא ממין הטענה. איי, מה אתם אומרים? אני צודק? לא. למה? רבי יהושע בן חנניה פתח לו כאן ליין חדש של מחשבה. רבי יהושע בן חנניה אומר לטורנוסרופוס הזה. אתה אומר שאתה כלב חי, שמשה רבנו אריה מת. תשמע, אני לא יודע מה זה כלב, ואני לא יודע מה זה אריה. אני יודע, כן, יש כל מיני הגדרות זואולוגיות, מה זה כלב, משפחת הכלביים, גם זאב זה כלב, ויש גם כלבי מים וכלבי ים, וגם כל מיני, בקיצור, אני לא יודע מה זה כלב. ומה זה אריה, אני בטח לא יודע, גם משפחה, גם חתולים זה יותר שייך לאותה משפחה של, של, של האריות. בקיצור, אני לא יודע מה זה כלב, אין לי מילון זואולוגי להגדיר בדיוק בעלי חיים, אולי את הכלב, אולי את הכלבון, אולי את הכלבונון, אולי את הכלב זאב, אולי את הכלב גדול, אולי את הכלב רועים, אולי את... לא יודע, זה כלב אתה. משה רבנו אומר שאתה אריה, שהוא אריה, אני לא יודע מה זה אריה, עם רעמה, בלי רעמה, עזוב אותך כלבים, עזוב אותך אריות. אתה אומר שאתה חי, ומשה רבנו מת, בוא נבדוק את זה. עזוב אותך כלבים ואריות. בוא נראה מי משניכם חי ומי משניכם מת. זה מה שרבי יהושע בן חנניה אומר לו. תשמע, אם אתה יושב כאן מטעם הממשלה הרומאית והתפקיד שלך זה לשבת בכיסא נוח כל היום ולגרד את הפטריות שיש לך בין האצבעות של הרגליים, אז אתה חי. יש לך תפקיד לגרד את הפטריות, ואתה מגרד את הפטריות מצוין. בול, אתה חי, מצוין, תקבל תעודה. אבל אם הממשלה ברומא חושבת שאתה נותן גזירות, ומצפצפים עליך, אז מה אתה חי? שאתה משן סיגריות? שאתה אוכל צ'יפסים? מה אתה חי? איפה החיים שלך? איפה החיים? במה אתה חי? מה אתה חי? מצפים ממך למשהו? ואין. מה אתה חי? איפה החיים שלך בכלל? משה רבנו, אריה, חתול, כלב, עזב אותך מהגדרות זואולוגיות. משה רבנו חי. משה רבנו מדבר, והעם שומע. 2000 שנה הוא עדיין שומע. נו, הוא ככה מתים? ככה חיים. הנה, אם כן, רבותיי, קצת בהרחבה, יש לנו עכשיו תמונה קצרצרה, לא כל כך קצרצרה בעצם, מה זה חי ומה זה מת. אם כן, נחזור בחזרה לספרי חיים וספרי מתים פתוחים לפניו. אתמול הייתה החתימה. החתימה ממשיכה לסחוב עד שמחת תורה, אושן הרבה, סליחה, עד אושן הרבה לפני שמחת תורה, ואחר כך עוד קצת עד אחרי, עד היום השמיני של חנוכה. רבותיי, בספרי מתים אמרנו שלא, אין בעצם לכאורה מספיק ספר של חיים. יש אנשים שתכתוב אותם שם, יש אנשים שתמחוק אותם משם. אלא מה, אף אחד פה לא מדבר על מוות וחיים של קופת חולים, של הגדרות זואולוגיות, של הגדרות רפואיות, של הגדרות של חברה קדישה, של הגדרות במחלקה גריארטרית, לא יודע באיזה מחלקה, במחלקות קשות, לא יודע, לא. מדובר כאן על אפשר כל יום לחיות, ויום אחד לחיות יותר, ויום אחד לחיות פחות, ויום אחד להיות ממש גויסס, ויום אחד להיות מה זה חי, מלא חיים. מדובר, האם אנחנו מצליחים לשים איזושהי אצבע קטנה לפחות, במקום שהמוות לא שולט בו? האם אנחנו מצליחים קצת להיות בני על מוות? דוגמה, הנה דוגמה, אמרתי מקודם, לנין, שמש העמים, חי וקיים. לכמה זמן? לא יודע, אבל הוא הצליח לחיות כמה שנים אחרי שהוא מת. עוד כהנה חי, הצליח לחיות כמה שנים אחרי שהוא מת. הגברת שרה שנירר, הצליחה לחיות אחרי שהיא מתה. עכשיו רבותיי, דוד מלך ישראל, עדיין חי, לא רק בגלל שבכל חודש במוצאי שבת, או לא במוצאי שבת, כשעושים קידוש לבנה, אנחנו אומרים, דוד מלך ישראל חי וקיים. כי להגיד, זה נחמד, זה טוב, אבל אנחנו חיים את זה, אנחנו חיים את זה שיש לנו איזשהו מאחד בלאומיות. המאחד הזה זה דוד מלך ישראל. נתחיל להגיד גם פעם קצת כמה פרקי תהילים, נתחיל לקלוט מה הרוח של דוד המלך, זה באמת מלך ישראל חי וקיים. יפה. עכשיו, אף אחד מאיתנו לא יעקב אבינו, גם על יעקב אבינו דרך אגב זה מה שכתוב. יעקב לא מת. מה זה יעקב לא מת? שמה כבר רבי יוחנן שואל אותו, וכי בכדי, בכדי זה בחינם, וכי בכדי ספדו ספדיה, וכי בכדי חנתו חנתיה, וכי בכדי קברו קבריה, האם בחינם ספדו אותו הסופדים, האם בחינם חנתו אותו החונטים, האם בחינם קברו אותו הקוברים, חנתו אותו, קברו אותו, מה אתה קובר בן אדם חי? פיקוח נפש, לך מהר תפתח את הקבר, תוציא אותו, תן לו לאכול, אולי הוא עוד לא מת, הוא הולך למות. אי אפשר לחיות יותר משבע דקות בלי אוויר. מה זה? רבותיי, יעקב לא מת, יעקב לא ימות, יעקב לא יכול למות. למה? כי עם ישראל חי. אם עם ישראל חי, אז יעקב חי, וזה הפסוק שמה אומר. כה אמר השם ליעקב, והשבתיך מארץ אויב, וזרעך מארץ שבים. כשהפסוק מדבר עם יעקב ועם זרו בבת אחת על הגאולה, הוא לא אומר את הבנים שלך, את הדורות הבאים שלך אני אגאל. אותך עם הילדים אני גואל. כמו שעם ישראל חי, יעקב חי. כלומר, יש דברים שהם בני על מוות. אז כמו שאמרנו, יעקב ודוד המלך, זה קשורים לכל עם ישראל. אבל רבותיי, קטוננו בשביל שאם אני גר בדימונה, שיזכרו אותי בצפת, ואם אני גר בחדרה, שיזכרו אותי בגדרה. נכון, אז מה? בבית הכנסת שלי, בין החברים שלי, אני לא יכול לשים אצבע בנצח? לא צריך בשביל זה לוחות משיש. צריך בשביל זה להגיע לתפילה. צריך בשביל זה להיות עדיב אל החברים. צריך בשביל זה להתרגש מדברים חיוביים. צריך בשביל זה להחיות את המצפון, את אהבת הבריות, את אהבת השם, את הדברים הקטנטנים האלה, היומיומיים אבל. יום-יום אנחנו יכולים לרשום עוד סעיף ועוד סעיף בספר החיים. זה ספר החיים שלנו, זה ספר תולדות האדם, זה ספר שנשאר גם אחרי המאה ועשרים. רבותיי, יש בספר הזה כל מיני דפים, יש דפים קטנים באותיות קטנות, ויש דפים שממש נראים כמו לוחות הנצחה, מזהב. אחד הדפים האלה, יש אותם כל שישה דפים ריקים, טרח, פתאום דף זהב. עוד שישה דפים ריקים, דף זהב. בדי פעם יש דפים מפלטינה יותר, זה פסח, שבועות, סוכות, היה לנו עכשיו, הנה עכשיו יהיה לנו חג סוכות, היה לנו יום כיפור, יום כיפור זה יעלומים, יהיה חג סוכות, אבל עכשיו יש לנו שבת. יום שישי עכשיו זה ספר זיכרונות, רק דברים טובים, כל הזמן מציירים בו ציור נהדר, החיים זה חלום. המוות הוא הפתרון. מורידים את המסך ורואים את כל הציורים, היפים והיותר יפים. וכל יום שישי עכשיו מגיע לוח מזהב עם נוצה מזהב. ואנחנו לא צריכים לצייר עליה שום דבר. המלאכים שילוו אותנו מציירים. אנחנו רק צריכים רק לא ללחוק, לא ללכלך אותו. לא לשכוח שספרי חיים מונחים לפניו. אנחנו נרשמים כל הזמן, כל הזמן, בספרי חיים. שבת. שבת, כתוב, מזמור שיר ליום השבת, מזמור שיר לעתיד לבוא, ליום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. זה השבת קודש. כל שבת ושבת מכניסים עוד בלון חמצן בשביל השבת העתידה ההיא. וואו, 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 איזה יופי, איזה יופי. אז אם כן, רבותיי, מה נשאר? שום דבר. איך אומר הפסוק? הרחב פיך והמלאו. לפתוח נחיריים, לנשום עמוק, לספוג את כל הטוב שהקדוש ברוך הוא מסבב אותנו. לקחת את הכל אלינו. שבת שלמה כזאת, מוצאי שבת נעשה מלאה ומלכה, לא ניתן לה לברוח. היא רוצה לברוח, נלווה אותה, נתפוס אותה. אחר כך מיד, יום ראשון שני כבר מתחיל חג סוכות. וואי, מה שיש לנו על חג סוכות. צילה דמיימנותה, הלוואי שיהיה לי איזה שבוע לדבר על זה קצת. אז בכל אופן, מה נשאר לנו? שבת קודש. לקחת אותה טוב. יש ספר חשוב מאוד, הלוואי שפעם נספיק ללמוד אותו, שנקרא סידורו של שבת. סידורו של שבת. כל מיני מאמרים על כל מיני נושאים, על פרשת השבוע ועל פה ועל מה שאתם רוצים, כל מאמר ומאמר מסתיים קשור אל השבת. וזה לא איזשהו רעיון גאוני של המחבר. זה באמת ככה. הוא עשה את זה חכם, חמוד, יפה, משובב נפש. אבל זה באמת ככה, הכל בסופו של דבר מסתיים בשבת. והנה כאן אנחנו נכנסים אל השבת, שתהיה לכולנו השבת בראשית. לא, זה עוד לא שבת שקוראים בה בראשית, אבל שבת הראשיתית, שבת של תף, שין, פי, בית. כמה ראשי תיבות יפים שמעתי על זה. אז שיהיה לנו שבת שלום. אני מתרגש להגיד את המילים האלה, באמת אני מתרגש. שבת שלום ומבורכת. שבת שלום, שבת שלום.